שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת נידה. נתחיל ברבע העליון של עמוד א', נסיים בשורה הראשונה בכ"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום לשם שינוי אני לא אכפור לכם על הספר, אני רק אומר בקצרה, כל התלמוד על רגל אחת, לכו ותקנו, בואו נתחיל את השיעור. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך לעסוק באישה שמפילה כל מיני דברים ונשאל האם היא טמאה לידה או לא. בחלק השני, בדרך אגב, נראה דין מיוחד בטומטום ואנדרוגינוס. אז החלק הראשון, אישה שהפילה כל מיני דברים, מתי זה נחשב לידה והטמעת לידה ומתי לא, לגבי זה נראה שלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה ברייטה, שהאמת היא שכבר ראינו בדף י"ח, וזה אישה שהפילה יד חתוכה. כלומר, יצא לאישה מהגוף יד של תינוק, כשהיד הזאת היא מחותכת. כלומר, יש לה כבר חיתוך אצבעות, היא נראית כמו יד, ואומרת הברייטה, דינו שהאישה הזאת טמעת לידה. למה? הרי לידה של יד לא נחשבת לידה, צריך שרוב הגוף יצא, אלא שההנחה היא שכרגע אומנם היא ראתה רק את היד, אבל כנראה שגם שער הגוף יצא לפני זה, ואיכשהו היא לא שמה לב, וממילא היא טמאה בגלל שער הגוף, וכיוון שאולי זה קרה היום, אז היא טמאה מהיום. ומה החידוש בזה? החידוש הוא שאנחנו הרי לא יודעים מה היה מצב שער הגוף. יכול להיות ששער הגוף היה גוף אטום, כלומר שהיה חסר לו איזה איבר חיוני, ואז ממילא הוא לא נחשב בארכיים, והאישה לא טמאה. זה מה שהם יכולים לחשוב. אבל אומרת המשנה, כיוון שהיד יצא כשהיא מחותכת, והיא נראית בסדר גמור, כנראה שגם שער הגוף היה כך, ולכן יטמא. וכיוון שאנחנו לא יודעים אם זה זכר או נקבה, אז יטמא 14 יום. אבל זה רק לגבי הטומאה. לגבי ימי התואר, את זה אין לה. למה? כי אמנם יכול להיות ששער הגוף נולד היום, אבל גם יכול להיות שנולד לפני 40 ומשהו יום, וכבר מאז היא הייתה בעצם צריכה להתחיל את ספירת ימי הטומאה והתואר, וימי התואר כבר הסתיימו, וממילא ימי תואר כבר אי אפשר לתת לה, אלא רק ימי טומאה. עד כאן הדין בברייתא, ועל זה מקשה רב יוסף מהמשנה שנראה מחר בכ"ט עמוד א'. שם כתוב, המפלת ואין ידוע מה הפילה, תשב לזכר ולנקבה. עכשיו, על מה מדובר שם? אם מדובר שהיא הפילה עכשיו, ופשוט משום מה אי אפשר לבדוק אם זה זכר או נקבה, אז ברור שהיא תשב לזכר או לנקבה. מה החידוש? אלא מסביר הריטב"א, כיוון שזה לא חידוש, אז כנראה שהמשנה שם בעצם מדברת על המקרה שלנו, שכרגע מה שהיא הפילה זה רק איבר אחד, ואת שאר הגוף היא הפילה לפני זה, ואנחנו לא יודעים לא אם זה היה בן או בת, וגם לא מתי בדיוק זה קרה, ועל זה אמרה משנה, תשב לזכר ולנקבה. כלומר, לכאורה הכוונה היא שיש לה גם ימי טומאה של נקבה, 14 יום, אבל גם יש לה ימי טהרה לפחות של זכר, כלומר עד סוף 40 יום. אז זה קשה על מה שאמרנו, שאין לה ימי טהרה, אלא רק ימי טומאה. עונה הבעיה, לא נכון. גם במשנה בכ"ט, הכוונה היא שיש לה רק ימי טומאה ולא ימי טהרה, בדיוק כמו שאמרנו מקודם. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, אם ככה, אז המשנה לא הייתה צריכה לומר תשב לזכר ולנקבה, אלא תשב לזכר ולנקבה ולנידה. כלומר, שבסוף 14 יום, אם היא תראה עוד פעם, זה לא יהיה דמי טהרה, אלא פשוט דמי נידה. למה המשנה לא כתבה את זה? מסביר אביי, עקרונית היא יכלה לכתוב, אבל אם הייתה כותבת את זה, זה היה יוצר לנו בלבול. למה? כי היינו חושבים שכשהמשנה אומרת, תשב לזכר ולנקבה ולנידה, שנידה מתייחס לא רק לאחרי ימי הטומאה, אלא גם לימי הטומאה עצמם, כלומר שבעצם יש כאן לא רק ספק מה היא ילדה ומתי, אלא אם בכלל זה נחשב שהיא ילדה, או שכל אדם שהיא ראתה, זה בכלל דם נידה. וממילא, כיוון שזה ספק, האם היא בכלל ילדה ובכלל נטמאה, אז כשהיא תביא קורבן יולדת, זה יהיה קורבן מספק, והכהנים לא יוכלו לאכול את זה, כי אי אפשר לאכול קורבן יולדת מספק, כי זה חטאת העוף, וחטאת העוף מולקים, ואם זה לא קורבן, אז אתה לא יכול לאכול את זה, כי מחוץ למקדש זה נבלה. זה מה שהיינו חושבים אם היה כתוב נידה, ולכן המשנה לא הזכירה את זה, בשביל להבהיר לנו שעצם זה שהיא ילדה, זה ברור, ממילא ודאי לנו שמתישהו כן היה להם מיתומה אמיתיים, ושהיא כן צריכה להביא קורבן בוודאות, וממילא גם אוכלים אותו, כל הספק זה רק האם זה זכר או נקבה, ומתי היא ילדה, ולכן ימי טומאה יש לה, ימי תואר אין לה, ואם היא תראה אחרי 14 ימי הטומאה, אז באמת זה יהיה דם נידה. כאמור, המשנה לא הזכירה את זה, בשביל שלא נתבלבל ונחשוב שכל העסק הוא בכלל ספק. עד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני הובא כאן בדרך אגב, באמצע עמוד א', אמרנו מקודם שימי הטומאה והטהרה שלה התחילו לא עכשיו כשהיא הפילה את היד, אלא לפני זה כשכל הגוף של התינוק יצא. ואגב זה, הגמרא מביאה מימרה של רב הונא, שלרגע זה נראה כאילו חולק על מה שהרגע אמרנו. אומר רב הונא, הוא בר שהוציא את ידו, כבר אז מתחילים לספור לו את ימי הטומאה. הוא לומד את זה מספר בראשית לגבי הילדים של תמר, והיא בלידתה, והיא תן יד, מכאן שעצם נתינת היד זה כבר נחשב לידה. זה רב הונה, על זה מקשה רב יהודה מברייתא מפורשת, הוציא את ידו לא חוששת כלל, כלומר זה לא נחשב לידה בשום אופן, אלא כמו שאמרנו, רק יציאת רוב הראש או רוב הגוף, זה נחשב לידה, עונה הבאי, הברייתא כמובן צודקת. באמת מהתורה, רק רוב הראש או רוב הגוף נחשב לידה, אלא שיש גזרה של חזל, שגם אם הוא הוציא איבר, אז כבר אז היא מתחילה לספור ימי תומה, וכששאר הגוף יצא, אז היא תתחיל עוד פעם לספור מחדש, הפעם מדאורייתא, וזה שרב הונה הביא לזה פסוק, הפסוק זה רק שמחת, עד כאן הסעיף השני. סעיף שלישי זה במשנה בעמוד א', לגבי המפלת או היולדת, טומטום או אנדרוגינוס. טומטום זה תינוק שהעבר שלו שם מכוסה באיזשהו אור, ואי אפשר לדעת אם הוא זכר או נקבה. אנדרוגינוס זה מי שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, וכיוון ששניהם בעצם בספק האם הם זכר או נקבה, אומרת המשנה, יתשב לזכר ולנקבה. כלומר, כרגיל במצבי ספק, יהיה לה 14 ימי תומה, כמו נקבה, ואחרי זה ימי התארה שלה יהיו רק עד סוף היום ה-40, כמו בזכר, ויש כאן איזשהו חידוש, כי היינו חושבים שאולי ימי טומאה וימי טהרה זה דווקא למי שילדה זכר ודאי או נקבה ודאי, כמה שמלן שלו. זה תחילת המשנה. מיד אחרי זה המשנה מוסיפה עוד איזשהו מקרה, רק לפני זה נעיר הערה קטנה, וזה שאם אישה הולידה תאומים, בריאים ושלמים ברוך השם, גם זכר וגם נקבה, אז מבחינת ימי הטומאה והטהרה, אנחנו בעצם מתעלמים מהזכר. כלומר, מקבלת 14 ימי טומאה, ואחרי זה 66 ימי טהרה. כלומר, הזכר לא ממעט לה את ימי הטהרה, אלא מקבלת אותם במלואם, כי יש לה הרי גם נקבה. זאת הערה קטנה, עכשיו חזרה למשנה. כאמור, המשנה אמרה שעל טומטום או אנדרוגינוס מספק היא יושבת גם לזכר וגם לנקבה. עכשיו על זה המשנה מוסיפה שאם ביחד עם הטומטום או אנדרוגינוס נולד עוד תאום, אז תלוי. אם התאום השני הוא נקבה, אז כמו שאמרנו, ברגע שיש נקבה זה משתלט ויושבת לנקבה. אבל אם התאום השני הוא זכר, אז הדין בעצם נשאר כמו מקודם ויושבת לזכר ולנקבה, כי אנחנו לא יודעים הרי האם הטומטום או אנדרוגינוס הוא זכר או נקבה. זה הדין בשלב השני של המשנה, ועל זה שואלת הגמרא מה החידוש, הרי כבר למדנו שטומטום אנדרוגינוס הספק כפי שיושבת לשניהם, אז גם כאן יושבת לשניהם. התוספת של התאום הזכר לא מוסיפה כלום לכאורה, עונה על זה הגמרא, זה מוסיף. כי היינו חושבים שיש יותר סיכוי לתאומים להיות מאותו מין, וממילא, אם יש טומטום אנדרוגינוס לבד, אז אנחנו באמת לא יודעים אם זה זכר או נקבה. אבל אם יש איתם תאום שהוא זכר, היינו חושבים שזה מראה שגם הטומטום הוא זכר, כמה שמלן שלא, אלא עדיין חוששים גם לזכר וגם לנקבה. עד כאן הסעיף השלישי בחלק הראשון של השיעור. דיברנו על מי שמפילה יד, אחרי זה בדרך אגב אמרנו שיד לא נחשבת תחילת לידה אלא רק מדרבנן לגבי טומאה, ואחרי זה דיברנו על אישה שמפילה טומטום או אנדרוגינוס, והגענו לשש שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני כבר לא קשור לדין של יולדת, אלא מובא כאן אגב זה שדיברנו על טומטום ואנדרוגינוס, בשביל לקצר מעכשיו נגיד רק טומטום, וזה דין מיוחד של רב בטומטום. אומר רב, אם טומטום ראה נוזל שיוצא ממנו מאותו מקום, בצבע אדום או בצבע לבן, אז תלוי. אם הוא ראה או את זה או את זה, אז הוא רק ספק טומאה. כי הרי אם הוא נקבה, אז האדום מטמא אותו, כי זה כנראה דם נידה, אבל הלבן לא מטמא אותו, כי מה זה לבן אצל אישה? לעומת זאת, אם הוא זכר, אז להפך, אם הוא ראה לבן זה קרי, והוא טמא לאותו יום, אם הוא ראה אדום, אין איזה משמעות. דם לא מטמא איש. ממילא, הוא כאמור ספק טמא, אז אמנם אסור לו לגעת בתרומה, ואסור לו להיכנס למקדש, אבל אם הוא עשה את זה בכל זאת, אז כיוון שזה רק ספק, הוא לא יביא קורבן על ביאת מקדש, וגם לא נשרוף את התרומה שהוא נגע בה. זה אם הוא ראה או את זה או את זה. אבל אם הוא ראה גם את זה וגם את זה, אז ממה נפשך, לפחות באותו יום הוא תמה בוודאי מדאורייתא, כי אם הוא זכר הוא ראה לבן, כלומר קרי, ואם הוא נקבה הוא גם ראה אדום, כלומר דם, וממילא אם הוא הגע באותו יום בתרומה, אז כן נשרוף אותה. אבל עכשיו מגיע החידוש הגדול של רב, למרות שאמרנו הרגע שהוא ודאי תמה ונשרוף את התרומה, בכל זאת אם הוא ייכנס למקדש הוא לא יביא קורבן. למה? כי בפסוק של ביאת מקדש כתוב מזכר עד נקבה תשלחו, והוא לומד ממזכר עד נקבה שזה בא ללמד אותנו שעל מי חייבים על ביאת מקדש בתומה? רק על זכר ודאי או על נקבה ודאית. אבל טומטום שזה רק ספק, אפילו שהוא ודאי תמה, הוא לא מביא קורבן על ביאת מקדש בתומה. עד כאן הדין של רב, ועכשיו מכאן ועד סוף השיעור נראה על זה דיונים ונחלק אותם לשני סעיפים. הסעיף הראשון, בשורה השנייה בעמוד ב', זה שהגמרא מנסה לסייע לרב מברייתא, וזה ברייתא שומרת בדיוק את הדין של רב, שאם הוא ראה גם לבן וגם אדום, אז אם הוא יגע בתרומה, שורפים, אבל אם ייכנס למקדש, הוא לא יביא קורבן. זה לכאורה סיוע לרב, אבל דוחה הגמרא, זה לאו דווקא סיוע. למה? כי רב אמר שהסיבה זה דין מיוחד בביאת מקדש, שצריך זכר ודאי או נקבה ודאי. לעומת זאת, את אותה ברייתא אפשר להסביר עכשיו להסביר אחרת, וזה מדין אחר שהוא גם כן מיוחד בביאת מקדש בתומה, וזה שומר רבי אליעזר שמתי חייבים קורבן, רק אם הוא יודע ממה הוא נטמא, אבל אם הוא יודע שהוא טמא, אבל הוא לא יודע ממה הוא תמה, למשל אדם שהיה לידו גם שרץ תמה וגם נבלה תמה, והוא יודע שהוא נגע באחד מהם אבל הוא לא שם לב באיזה, במקרה כזה לפי רבי אליעזר הוא לא מביא קורבן, וממילא כך אפשר להסביר גם את אותה ברייתא, כלומר אותו טומטום יודע שכרגע הוא תמה, אבל הוא לא יודע האם הוא תמה בגלל קרי או בגלל דם, ולכן הוא לא מביא קורבן. אז ממילא, אמנם הברייתא אמרה את הדין של רב, אבל אולי היא לא אמרה את הסיבה של רב. כי שוב, רב אמר שהקורבן זה דווקא בזכר ודאי או בנקבה ודאית, ואילו את הברייתא אפשר להסביר שזה בגלל הדין של רבי אליעזר, שצריך לדעת ממה הוא נטמע. אגב, רבי עקיבא חולק על הצורך הזה. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון לגבי רב. בסעיף השני נראה 4 דיונים קצרים לגבי הלימוד של רב. כאמור, רב למד את זה מהפסוק של שילוח טמאים מהמחנה, כיוון שכתוב שם מזכר עד נקבה, הוא למד שרק זכר ונקבה ודאים מביאים קורבן על ביאת מקדש בתומה, אבל טומטום פטור, על זה נראה עכשיו 4 דיונים. דיון ראשון שואל את הגמרא, למה רב מצמצם את זה רק לביאת מקדש? הרי גם בפסוק הכללי שמדבר באופן כללי על הטמאים בלי קשר לביאת מקדש, גם כן כתוב זכר ונקבה. כתוב בויקרא ט"ו, והדבה בנידתה ועזב את זובו לזכר ולנקבה. אז בוא תאמר שכללית, רק זכר ונקבה ודאים, יש להם דיני תומה. וממילא, לא רק שאותו טומטום לא יביא קורבן על ביאת מקדש, אלא גם לא נשרוף לו את התרומה, כי הוא לא זכר או נקבה ודאים. זו השאלה הראשונה, ועונה הגמרא, זה פשוט כי המילים שם בפסוק בויקרא ט"ו כבר דפוסים ללימוד אחר. וזה שכמו שלזהב וזווה יולדת ונידה, לא רק הם עצמם אב התומה, אלא גם המעיינות שלהם, למשל הרוק או המי רגליים, מאמילים לזכר ולנקבה מרבים שזה לא רק הם, אלא גם במצורה ומצורת. גם אצלם המעיינות הם אב התומה, אז כיוון שהלימוד תפוס, אי אפשר ללמוד משם את הדין של רב שצריך זכר או נקבה ודאיים, זה הדיון הראשון. דיון שני, ברבע התחתון של עמוד ב', אם אתה כבר נכנס לאם זה תפוס או לא, אז לכאורה גם אצלנו זה תפוס, כלומר גם מהמילים של רב מזכר עד נקבה כבר לומדים משהו אחר, וזה שלא רק בני אדם טמאים צריכים להשתלח מהמקדש, אלא גם כלים טמאים, אבל לא כל כלי, אלא רק כלי שהוא כמו זכר ונקבה, שזה שכמו שזכר ונקבה יש להם טהרה במקווה, אז גם כלי מתכת טמאים למשל, שיש להם טהרה במקווה, צריכים להוציא אותם מהמקדש, אבל כלי חרס טמאים שאין להם טהרה במקווה, אותם לא צריכים לשלח מהמקווה. מקדש, אז הנה גם המילים של רב כבר תפוסות, אז איך רב בכל זאת לומד לגבי זכר ונקבה ודאים? אומרת הגמרא, אפשר ללמוד משם את שני הדברים, והיא עושה את זה בשלושה שלבים, והיא מצרפת לזה גם את הפסוק שלפני הפסוק שרב הביא. כלומר, הפסוק של רב זה במדבר ה' פסוק ג', אבל בואו נקרא קודם גם את פסוק ב'. כתוב שם, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, ואחרי זה פסוק ג', מזכר עד נקבה תשלחו, ועכשיו משני הדברים אלו יחד, הגמרא לומדת בשלושה שלבים את שני הדינים שהזכרנו. כלומר, שלב ראשון מהמילים וכל טמא בפסוק הקודם, היא לומדת שזה לא רק בני אדם טמאים צריכים להשתלח, אלא גם כלים טמאים. זה שלב ראשון. שלב שני, מזה שבפסוק של רב כתוב מזכר עד נקבה ולא כתוב פשוט אדם, מכאן לומדים את מה שרב אמר, שצריך זכר ונקבה ודאים. ושלב שלישי, מזה שכתוב מזכר עד נקבה ולא כתוב פשוט זכר ונקבה, מכאן לומדים את הדין השני שהזכרנו, שכלים צריכים להשתלח רק אם הם כמו זכר ונקבה, כלומר שיש להם טהרה, אבל כלי חרס לא צריכים להשתלח, אז הנה הצלחנו ללמוד את שני הדברים ועד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה 7 שורות לפני סוף עמוד ב', אומרת הגמרא, אוקיי, אז תלומד מכאן רב ששילוח מן המחנה זה דווקא לזכר ונקבה ודאים, אבל למה אתה מצמצם את זה דווקא לזב, זבה, בעל קרי, נידה? אולי תגיד את זה גם על מצורה. כלומר שגם אם טומטום יצטרע, שהוא גם כן לא ישתלח מהמחנה, כי הוא לא זכר ודאי, והוא לא נקבה ודאית. למה על זה רב לא אמר את זה? אומרת הגמרא, כי כתוב, מי זכר עד נקבה, ומהמילה מי זכר לומדים שזה דווקא טומאה שיוצאת מהזכר. כלומר, דווקא טומאות כאלו שקשורים לזכר ולנקבות, שזה קרן, עידה, זב, זבה, ולא צרת, שזה לא קשור, ובזה טומטום גם כן משתלח ומביא קורבן, זה הדיון השלישי. דיון רביעי ואחרון בסעיף הזה, 5 שורות לפני סוף עמוד ב', למה כאן רב אמר שעצם זה שכתוב זכר ונקבה, זה מספיק בשביל ללמד שהם צריכים להיות ודאים, ואילו בערכין זה לא היה מספיק. מה הכוונה? אדם שאמר הרי ערכי עליי, אז התורה נותנת ערכים שונים לפי המין ולפי הגיל, למשל אדם שהוא בן 40, אם הוא אמר הרי ערכי עליי, אז אם הוא זכר הוא יביא 50 שקלים, הוא מנקבה הוא יביא 30, והדין הוא שאם הוא טומטום הוא לא יביא כלום, כי גם שם בדיוק כמו רב כאן, צריך זכר ונקבה ודאים, לטומטום לעומת זאת אין לו ערך. אז עד כאן לכאורה כל טוב ויפה, זה כמו רב לכאורה, אלא שהבעיה היא בלימוד. רב כאמור פשוט למד את זה מזה שכתוב זכר ונקבה. שם לעומת זאת לא הסתפקנו בזה שכתוב זכר ונקבה, אלא היינו צריכים למצוא לזה ייצור מזה שכתוב הזכר ועם נקבה. אז למה שם צריך איזה ייצור ואצלנו פשוט לומדים מזכר ונקבה? מסבירה הגמרא, פשוט כי שם זכר ונקבה תפוס לעצם העניין שזכר מביא 50 ונקבה מביאה 30, ולכן צריכים לימוד נוסף למעט מי שלא זכר או נקבה ודאים, כלומר טומטום. זה הדיון הרביעי בסעיף השני של החלק השני של השיעור. בזה הגענו לשורה הראשונה בכ"ט עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו לעסוק באישה שהפילה כל מיני דברים, ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, אם היא הפילה יד חתוכה, כלומר יד שכבר גמורה והנחה היא שלפני זה הפילה את שער התינוק, אז היא טמאה מעכשיו מספק 14 יום כמו נקבה, אבל אין לי ימי טהרה בכלל, כי אולי היא הרחיקה לידתה, אולי הלידה האמיתית הייתה מזמן וכבר בעצם עברו לה ימי הטהרה. שאלנו למה במשנה בכ"ט עמוד א' משמע שזה לא כך, אלא יש לה גם ימי טומאה וגם ימי טהרה, וענינו לא, גם שם הכוונה היא שאין לה. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, בדרך אגב, אמרנו שמדאורייתא ימי הטומאה והטהרה מתחילים בלידת רוב הראש או רוב הגוף. לעומת זאת רב הונא אמר שחזל גזרו שמספיק שהוציא את היד וכבר אז מתחילים לספור לה ימי טומאה, אבל כאמור זה רק זרה, והפסוק שרב הונא הביא זה רק אסמכתא. ובסעיף השלישי אמרנו שמי שמפילה טומטום או אנדרוגינוס יושבת גם לזכר וגם לנקבה מספק, וגם אם היא הפילה יחד עם אותו טומטום גם כן עוד זכר, עדיין יושבת לזכר ולנקבה מספק. ושאלנו מה החידוש, וענינו היינו חושבים שאולי כי תאום זכר זה סימן שגם הטומטום זכר, כמה שמלן שעדיין יש ספק שאולי הוא נקבה. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני, אגב זה, עברנו לעבור בטומטום, וראינו דין מיוחד של רב, שאם טומטום ראה גם נוזל לבן וגם נוזל אדום, אז באותו יום לפחות הוא תמה בוודאי, כי אם הוא נקבה הוא ראה אדום, כלומר דם, ואם הוא זכר הוא ראה לבן, כלומר קרי, וממילא הוא יגע בתרומה, ישרפו את התרומה. אבל, מחדש רב, אם הוא ייכנס למקדש באותו מצב, אז אפילו שהוא ודאי תמה, הוא לא יביא קורבן על ביית מקדש בתומה, כי קורבן על ביית מקדש בתומה מביאים רק על זכר או נקבה ודאיים. את זה הוא לומד מהמילים, מזכר עד נקבה תשלחו. זה הדין של רב, ועל זה ראינו דיונים בשני סעיפים. סעיף ראשון ניסינו לסייל לו מברייתא שאומרת בדיוק את אותו דין, אבל אמרנו זה לא סיוע, כי אמנם זה אותו דין, אבל אולי הסיבה היא אחרת, כי אולי בברייתא זה לא בגלל שצריך זכר או נקבה ודאים, אלא כמו שאומר רבי אליעזר, כי צריך שהטמא ידע ממה הוא נטמא. זה היה סעיף ראשון, ניסיון סיוע. בסעיף השני ראינו ארבעה דיונים על המקור של רב. דיון ראשון, הרי גם בלי קשר לביית מקדש כתוב באופן כללי על התומות לזכר ולנקבה, אז למה את אומרת זה רק על ביית מקדש? תגיד גם על שריפת תרומה. וענינו, המילים לזכר ולנקבה כבר תפוסות לרבות את מעיינות של המצורע. זה היה דיון ראשון. דיון שני, לכאורה גם אצלנו הלימוד תפוס כבר, ללמד שגם את הכלים משלחים, אבל רק כלים שיש להם טהרה במקווה, למיעוט כלי חרס. וענינו, אפשר ללמוד משני הפסוקים הקודם והזה את שני הדינים, גם של רב וגם למעט כלי חרס. דיון שלישי, למה רב מצמצם את זה רק לזהב, זווה, קרי, נידה? למה הוא לא אומר את זה גם על טומטום שנצטרע? אומרת הגמרא, כי הוא לומד מזכר שזה דווקא טומאה שיוצאת מהזכות והנקבות. ודיון רביעי ואחרון, למה בערכין אמנם למדנו את אותו דין, אבל שם למדנו את זה מהייצורים של ה' והמילה ואים? אומרת הגמרא, כי שם זכר ונקבה כבר תפוסים לעצם העניין, לכן צריך ייצור. כל טוב.